עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
שבע בגלי צהל, תחילה הכותרות.
מתיחות הולכת וגוברת בצפון השומרון, ארבעה ניסיונות פיגועי ירי ביממה האחרונה, כאן דורון קדוש. אתמול ירו מחבלים על מעבר ג'אלמה באזור ג'נין שלוש פעמים תוך יממה, ופעם נוספת על מוצב סלם הסמוך. שר הביטחון גנץ החליט בתגובה לסגור את מעבר סלם עד הודעה חדשה. הלילה כוחות הביטחון פשטו על ג'נין ועצרו מבוקש, ופלסטיני אחד נהרג בחילופי אש כבדים במקום.
שופטי בגץ דנו אתמול בעתירות נגד הסכם הגבול הימי עם לבנון, כאן שחר גליק. בתוך שבוע יצטרכו השופטים להחליט האם הממשלה יכולה לחתום על ההסכם, או שהדבר מחייב את אישור הכנסת ברוב כזה או אחר. אם השופטים לא יאשרו לממשלה לחתום, ההסכם צפוי להתפוצץ. מנגד, אם הממשלה תקבל היתר להתקדם בנושא, היא צפויה לאשר אותו ביום חמישי הקרוב, התאריך המוקדם ביותר לחתימה, שיוצא חמישה ימים בלבד לפני הבחירות.
ראש ממשלת בריטניה ליז טראס הודיעה אתמול כי היא מתפטרת מתפקידה. כאן יהונתן גריל. בתום 44 ימי כהונה בלבד, טראס הצליחה לשבור את שיא הכהונה הקצרה בתולדות הממלכה הבריטית, ובשבוע הבא ייבחר מנהיג חדש למפלגה השמרנית ולראשות הממשלה. לפי דיווחים בתקשורת בבריטניה, גם ראש הממשלה לשעבר בוריס ג'ונסון צפוי להתמודד על התפקיד.
היורה הגיע, הגשם הראשון ירד אמש במגוון מקומות ברחבי הארץ. כאן הילי קרן. אזרחים רבים דיווחו אתמול על גשם מקומי וסופות רעמים בשעות הערב, בין היתר במרכז הארץ, בירושלים ואפילו באילת. התחזית להיום מעונן חלקית וייתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. קיים חשש משיטפונות בנחלים בדרום ובמזרח הארץ, והציבור מתבקש לנקוט בזהירות.
בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
בוקר טוב לכם, 7:02 בגלי צהל. בכל זאת יש משהו חדש בבוקר הזה, וזה שכן, אחרי לא מעט רוחות של סתיו, הוא הגיע, גשם, אם זה היורה או לא, כבר שמעתי על זה ויכוח, אבל כן, באזורים רבים בארץ היה גשם, ולא סתם, ואפילו ברקים. אז זהו, אז אנחנו לקראת, וגם בסוף החודש כבר עוברים לשעון חורף, אז הקיץ הולך מאיתנו, אבל יש דברים שנשארים, ואנחנו עדיין, ובזה אנחנו גם פותחים עם המתיחות הביטחונית, בזמן שצהל ממשיך להטיל סגר חלקי על העיר שכם, ובשאר יהודה ושומרון יחסית שקט, אזור ג'נין ממשיך להיות המוקד העיקרי שממנו יוצא טרור, רק ביממה האחרונה ארבעה ניסיונות פיגוע, הלילה כוחות הביטחון פשטו על ג'נין והרגו חמוש פלסטיני. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש איתנו, שלום.
בוקר טוב נורית, אכן ג'נין חוזרת להיות במוקד העיסוק של צהל ביהודה ושומרון, ואנחנו רואים ביממה האחרונה כיצד הטרור באזור הולך וגובר. נפתח עם העדכונים מהלילה, כוחות הביטחון פשטו על ג'נין כדי לעצור מבוקה שחשוד בפעילות טרור, ובמהלך כניסתם התפתחו כמובן חילופי אש כבדים עם חמושים פלסטינים, שגם השליחו מטענים על הלוחמים. הכוחות השיבו באש מדויקת לעבר החמושים, פלסטיני אחד נהרג ושלושה נוספים נפצעו, והפעילות הסתיימה ללא נפגעים בקרב כוחות הביטחון. ואתמול נורית, אירועי ירי בלתי פוסקים, ממש כל כמה שעות, תוך יממה אחת, ארבעה ניסיונות פיגוע רק באזור ג'נין, שלושה מהם על מעבר ג'אלמה ואחד על מוצב סלם. בכל אירועי הירי האלה גם כן לא היו נפגעים, ובעקבות הפיגועים האלה, שר הביטחון בני גנץ כינס אתמול הערכת מצב, והחליט בסיומה לסגור את מעבר סלם עד הודעה חדשה, ולא לאפשר את כניסתם של ערביי ישראל דרכו אל אזור ג'נין. המטרה בצעד הזה נורית נועדה לפגוע כלכלית בפלסטינים באזור, כשמונעים כך את כניסת ערביי ישראל שמייצרת עבורם הכנסות רבות. אבל מנגד צריך לזכור שגם אם מעבר סלם סגור, המעבר השני, ג'אלמה, נשאר פתוח, כך שהפגיעה כאן מינורית ולא מדובר בצעד משמעותי כלפי האוכלוסייה בג'נין. האזור הזה ממשיך להוות מוקד הטרור העיקרי, וביממה האחרונה הידרדרות מדאיגה במצב שם.
תודה דורון, ועכשיו אנחנו עם השר חילי טרופר, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר התרבות והספורט, איש המחנה הממלכתי, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אתה יכול להסביר את הצעד הזה של סגירת מעבר אחד, דווקא זה שגם לעברו נורו היו פחות תקריות, והשארת מעבר ג'אלה מפתוח?
תראה, השיקול שם הוא בעיקר את מי הוא משמש, וניסיון להפעיל לחץ כירורגי על המקומות שמהם עדיין יוצא טרור. בסוף יש הרבה פעולות טקטיות כמו הפעילות הזו, כמו הסגירה של כמעט כל הכניסות והיציאות לשכם, והכל מתוך תפיסה שמוביל שר הביטחון בני גנץ, שאומרת מול הטרוריסטים פעילות כירורגית תקיפה קשה כל לילה, גם בלילה האחרון כוחות צהל פעלו, אין הרי מקלט למחבלים, בכל מקום שצריך כוחות צהל יגיעו, אבל ניסיון לגדר את זה שזה לא יהפוך להתקוממות עממית נרחבת, כי אז כולנו נהיה בסרט אחר. אנחנו כל הזמן עושים הערכות מצב, שר הביטחון אתמול היה בשטח גם עשה הערכת מצב, וככל שנצטרך נרחיב את הפעילות.
אבל זהו, אתה אומר, אנחנו לא רוצים להפוך את זה להתקוממות נרחבת, ושר הביטחון הוא זה שדיבר לא מעט על כך שבאוכלוסייה שרוצה להמשיך לעבוד ושאיננה מעורבת בטרור, אסור לגעת וצריך לאפשר לה להמשיך להתפרנס כפי שצריך, ובכל זאת אתם סוגרים את המעבר, אז אולי זה, זאת אומרת, אני מנסה להבין את ההיגיון בצד הזה.
קודם כל זה פעילות טקטית של, את יודעת, שמחליטים כנראה יכול להיות לפעמים מודיעין מדויק, אבל יכול להיות גם שזה בדיוק כמו שאנחנו עושים עם עזה, אנחנו מאפשרים, והשיטה הזו מוכיחה את עצמה, כבר שנה אולי השקטה ביותר שידענו מזה זמן רב, אנחנו מאפשרים כניסה של פועלים פלסטינים משם, אבל אם יש ירי או התקפות מצד עזה, אנחנו סוגרים את זה, ככה מופעל לחץ על הטרוריסטים שצריכים להבין שיש מחיר, לא רק כלפי אישית, אלא כלפי האוכלוסייה סביבם. אז לפעמים אותה שיטה עובדת במקומות נוספים.
בעזה אתם עושים את זה כי חמאס הוא גם בעצם הריבון ברצועה, ובאמת יש לו אחריות גם לפרנסת האנשים. השאלה אם לטרוריסטים האלה בג'נין יש אחריות כלפי הפרנסה של האנשים?
אחריות זה המילה האחרונה שאפשר לייחס להם.
נו.
אבל לפעמים אתה נוקט באמצעי לחץ נוספים. זה כמו שבחלק מהמקומות, נגיד הכוחות הפלסטינים הטרוריסטים שפועלים בתוך שכם, אז שללנו את האפשרות לא רק שלהם כמובן לעבוד בישראל, אלא של כל הסביבה שלהם. לפעמים אנחנו מכינים אותו דבר על כפר שממנו יצאו מפגים. זו שיטה שבסוף, את יודעת, יש לה הרבה מאוד פעולות טקטיות, אבל בסוף הכל בא מאותו מקום שרוצה מצד אחד לנהל מאבק חורמה בטרור, מצד שני לאפשר את החיים האזרחיים ככל האפשר. זה לא שלא יהיו פגיעות, את מדברת הנה על פגיעה מסוימת, אבל אני חושב שבסך הכל, אם נסתכל על השנה האחרונה, איך זה מנוהל, זה מנוהל בשיקול דעת, בתבונה, באחריות ובתקיפות הנדרשת. ושוב, אם נצטרך אל מול מידע חדש, אל מול אירועים חדשים, לנקוט פעולות חדשות, נעשה זאת.
אנחנו מתקרבים לדעתך, השר טרופר, או כמיטב התרשמותך, לפעילות, למבצע של ממש בצפון השומרון?
בצפון השומרון יש מבצע של ממש, חודשים בתוך ג'נין יש מבצע, תשמעי, אני גם הייתי שירתי כדי...
נכון, יש פעילות כה בכל לילה במסגרת מבצע שובר גלים, אבל...
ולא זוכר דבר כזה בהיקפים האלה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שצועקים מילים גדולות בסוף אל מול המעשים, פעילות אינטנסיבית כזו בצפון השומרון, בעיקר ג'נין ולפעמים גם שכם, לא הייתה הרבה מאוד זמן. האם זה יכול להתרחב? כן, או לאזורים אחרים, אם נידרש ואני מקווה שלא, או בתוך שכם וג'נין, בפעולה עוד יותר אינטנסיבית. כרגע, זה מה שאנחנו חושבים שנכון לעשות. נכון שלפעמים כואב מאוד ויש לנו, אנחנו משלמים מחירים, אבל עדיין יש מאות פיגועים, ואלה המספרים שנמנעים בזכות הפעילות המדויקת הזו של צהל וכוחות הביטחון.
ובאמת היה דיבור אחרי החג על כך שיש ירידה במספר התקריות, ופתאום היממה האחרונה, יממה מאוד אינטנסיבית מבחינת ניסיונות פיגוע.
יכול להיות קשה, צריך לתת לזה עוד פרספקטיבה, גם הירידה וגם העלייה. בסוף אנחנו במבצע מתמשך, ארוך, בפעילות שאני לא יודע אם האופק הסיום שלה נראה כרגע, ואני צריך לחכות ולראות. אנחנו שם בכל מקרה, הכוחות שם, כמו שדיברנו, גם הלילה הם היו בתוך השטח. הרבה פעמים, אגב, כניסה שלנו היא זו שמביאה את הירי. ולכן אנחנו צריכים לבוא בכוחות הנכונים המדויקים פנימה כדי על כל מקרה כזה של ירי, כמו שהיה הלילה, להרוג את החמוש הפלסטיני.
אתה שותף אגב לביקורת שנשמעה פה נגד כוחות הביטחון, צהל, שבק, בעצם על כך שהם לקח להם 11 ימים, ובסופו של דבר לא הם שתפסו את המחבל תמימי, אלא מאבטחים פשוט סיכלו פיגוע נוסף שהוא יצא אליו.
לא, האמת שאני לא שותף אליה. אני חושב שמאוד קל מתוך האולפנים לתת כל מיני ביקורות. עבדו חזק, עבדו בצורה אינטנסיבית, ניסו בכל אמצעי שאפשר. אבל לפעמים כשמחבל בודד נכנס מתחת איזה מרתף ויש לו מישהו שעוזר לו, מאוד מאוד קשה לאתר אותו. עכשיו, לא היה לי ספק שנגיע לה במוקדם או במאוחר, לכל המחבלים אנחנו נגיע, אבל לפעמים לוקח יותר זמן. אני אומר לך כמי שהיה שם, לפעמים אחרי שעה הגיע המודיעין המדויק, ולפעמים יכולת לחכות כמעט חודש באותה נקודה ולחכות רק שאותה דמות תעבור. זה לא עובד על פי ההזמנה שלנו. וכן,
אתה אומר התרגלנו לטוב מדי.
לא, תראי, מה זה התרגלנו לטוב? צהל והשבק מפעילים את כל האמצעים, וזה החבר'ה הכי טובים שיש לנו שנמצאים שם בחזית. לא תמיד זה עובד כמו שלבקשתנו, אבל כן, בסוף אנחנו מגיעים לאנשים האלה, גם למחבל הזה. בסוף ההירנות של אותם מאבטחים שעובדים כמובן בהנחיית כוחות הביטחון, היא זו שהצילה חיים, והם ידעו שהוא יכול להגיע לאזור הזה, והכוחות הגיבו נכון. לפעמים זה עובד מצוין כמו שאנחנו רוצים, לפעמים זה יותר כואב.
אוקיי, אני כן רוצה לחזור איתך ליהודה ושומרון. המצב בשטח מבעבע, אבל לא רק בארגוני טרור שמנסים לפגוע בישראלים או בחיילים, בין מתנחלים לבין חיילים או פעילי שמאל שפועלים שם.
תראי, זה שהמצב רגיש תמיד בידי ושומרון, זה אנחנו מכירים. מה שקרה שלשום היה אירוע חריג מאוד, הוא גם לא מייצג כמובן את רוב המתנחלים, ושמעתי את רובם לפחות יוצאים בכל ברור נגדו. זה מיעוט שבמיעוט, אבל כדי שהוא יישאר מיעוט שבמיעוט, צריך לעמוד מולו באומץ ולהגיד. העובדה הזו שיש מתנחלים קיצוניים שמרימים יד על חיילי צה"ל, היא בושה. היא עבריינות לכל דבר, וצריך לטפל בה בצורה הכי קשה שיש. וככה, רק ככה, זה יכול להישאר המיעוט שבמיעוט. אין אחר כך אבל ואולי ונראה. עבריינות היא עבריינות.
אבל אתה יודע מתי כולם התעוררו? אתה, שאר המערכת הפוליטית, הרמטכ"ל, כל המערכת הביטחונית. באמת, חיילי צה"ל שיהודים פרים עליהם יד, זה בלתי נתפס. אבל עוד קודם היה אירוע שבו פעילת זכויות אדם, יהודיה שמגיעה לעזור לפלסטיני במסיק וחוטפת מכות רצח ושוכבת עד עכשיו בבית חולים, לא שמענו על זה דבר. ועוד קודם אירועים כאלה מול פלסטינים, חקלאים ואחרים. יכול להיות שהשתיקה עד עכשיו היא שמייצרת את אולי תחושת החופש שלהם לתקוף חיילים?
לא, אני חושב שהאמירה שלנו היא מאוד שיטתית וברורה מול המתנחלים הקיצוניים. זו עבריינות, היא צריכה להיות מטופלת כמו עבריינות חמורה ביותר. יהודי שמרים יד על יהודי, זה דבר שכולנו צריכים לעמוד מולו בצורה חדה עבורה, גם אם זה מול פעילת זכויות אדם, או אם זה מול חיילי צהל, וכמובן גם אם זה מול אנשים תמימים שבאים להשיג את הזיתים שלהם. אני רק רוצה
ועדיין כולם התעוררו רק אחרי תקיפת חיילי צהל.
אני לא יודע, קודם כל לא כל אירוע אני מכיר, אבל אם אני מכיר אירוע ויש בו אלימות,
את האירוע הזה שבו אגר גפן הותקפה בעלות ובמכות אישה בת 70 פעילה, אתה מכיר?
האמת שאני לא הכרתי, אבל עכשיו שאני מכיר, אני אומר בצורה הכי ברורה שיש, אין שום לגיטימציה בעולם לדבר הזה, וצריך בצורה הכי תקיפה כלפי אותם פורעים לפעול. אין איזה סייג שמגיע אחרי המשפט הזה.
טוב, האמת היא שאני חייבת להגיד שזו אחת הבעיות שאתה לא מכיר. אני מזמינה אותך גם להמשיך להאזין לנו, כי אנחנו נדבר עם מישהי שמלווה אותה ופגשה אותה לאחר התקיפה.
זה גם הזדמנות שלי לשלוח לרפואה שלמה כמובן.
כן, אז תוכל באמת לקבל את מירב הפרטים על הסיפור הזה כאן, אבל זו אני חושבת אולי באמת אחת הבעיות שאתה לא מכיר, ולא שמענו כמעט גינויים אחרי פרסום האירוע הזה, וגם באירועים קודמים, ובסופו של דבר זה אולי מתפוצץ על חיילי צהל. אני רוצה לשאול אותך דבר נוסף, אנחנו בכל זאת 11 ימים לבחירות, אני פותחת את סקר עיתון מעריב הבוקר, גם הייתה הסקרים שפורסמו אתמול. אתם מפלגה שעומדים בראשה שני רמטכ"לים, המחנה הממלכתי ועוד פוליטיקאי בכיר, שר המשפטים גדעון סער, אתם אפילו הציונות הדתית מצליחה לעבור אתכם, אתם במאבק מול הציונות הדתית על להיות המפלגה השלישית, משהו לא עובד אצלכם אולי?
קודם כל אנחנו במאבק על הדרך שלנו, ומוקדם לסכם, יש עוד 11 ימים. בבחירות הקודמות בשלב הזה היינו במפלגה שלא עברה את אחוז החסימה, וסיימנו כמפלגה השנייה בגודלה בקואליציה. לכן אני לא מכיר אפשרות להתבחין, אלא רק לעבוד קשה. בסוף אנחנו אומרים לציבור הישראלי גם ב-11 ימים שנותרו. הדבר הראשון, גם בהקשר לשיחה הקודמת שלנו, סוגיית הביטחון. סוגיית הביטחון בכל החזיתות מטרידה את מדינת ישראל, באמת אנחנו עומדים לפני אתגרים יוצאי דופן, ואני רוצה לדעת שבראש המערכת, בראש ממשלת ישראל, עומד האדם הכי מנוסה בשדה הפוליטי. אני לא חושב שיש ספק שזה בני גנץ. אז אני לא, יש אולי עוד אנשים שמבינים בביטחון בישראל, אבל אני על ביטחון ישראל לא מתפשר, וזו הדמות הכי בטוחה, הכי מנוסה, גם רמטכ"ל, גם שר ביטחון. והדבר השני, דווקא כי רוב הישראלים מאוד מאוד רוצים לצאת מהפלונטר הזה, ממערכת בחירות חמישית בתוך פחות מארבע שנים, והדמות היחידה שיכולה להוציא, זה לא יהיה קל, אבל הדמות היחידה שיש לה סיכוי להוציא אותנו מהפלונטר ולשבור את הבלוקים האלה, זה רק בני גנץ. הרי בסוף יש בנימין נתניהו שאומר, אני רוצה 61 עם בן גביר וסמוטריץ', זה לישן על הקיצונים, כרגע גם אין לו את זה, מאז שבני גנץ נכנס, אין לו את ה-61. יש בצד השני מועמד שקוראים לו יאיר לפיד, שהוא גם ברמה אישית חבר ואני מעריך אותו, אבל אין לו במספרים ממשלה, כלומר זה להסביר לעוד בחירות. יש אדם אחד שמסוגל לחלץ אותנו סוף מהדבר הזה, וזה בני גנץ. ואני חושב שאתה אומר לציבור הישראלי, גם יציבות וגם ביטחון, בסוף הם יגיעו אלינו.
טוב, השר חילי טרופר, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, המחנה הממלכתי, תודה רבה.
תודה לכם ושבת שלום.
ממשיכים בעצם בנושא, החייל תושב איתמר שנעצר אתמול בחשד שהשתתף במתקפה נגד מגד צנחנים וחייליו באזור חווארה, עדיין במעצר, ואימו שני חשודים נוספים. לאחרונה, כפי שאמרנו, הראו כמה אירועי אלימות במעורבות של מתנחלים באזור, רובם נגד פלסטינים. כמה שעות לפני תקיפת החיילים, תקפו רעולי פנים יהודים גם את פעילת זכויות האדם, אגר גפן, שבא לסייע לפלסטיני מבוגר במטע הזיתים שלו. כתבינו שחר גליק איתנו, שלום.
כן, שלום נורית, אנחנו מדברים כבר על צבר של בערך שישה אירועים כאלו בשבוע האחרון של פעילי ימין שתוקפים את הצד השני. רוב מוחלט של האירועים האלו, צריך להגיד, מגיע כתגובה לפעילויות פלסטיניות אלימות. ראינו הרי מאות הפרות סדר כאלו נגד ישראלים בשבועות האחרונים, כולל צמיגים בוערים, בקבוקי תבערה, פיגועי ירי ועוד. אז האירוע המרכזי קורה בלילה שבין רביעי לחמישי בכפר חווארה, אחרי שפלסטינים עידו אבנים על ישראלים שנוסעים שם על הכביש הראשי של יישובי השומרון. קבוצת פעילים, רובם מיצהר, יורדים לכפר כדי לנקום, להראות נוכחות, הם קוראים לזה עם עלות ואבנים. זו פעם שלישית השבוע שהם יורדים להגיב ככה, אבל הפעם גם לוחמי צהל נכנסים לתמונה הזו, לאחר שכמה לוחמים שניסו להפריד בין הצדדים רוססו בגז פלפל, ארבעה סך הכל נפגעו, אחד מהם הוא מפקד גדוד הצנחנים המשרת באזור. בינתיים עד כה שלושה חשודים נעצרו באירוע הזה, אחד מהם חייל בעצמו מהשומרון. פחות מ-12 שעות אחר כך, אתמול בצהריים בכפר אל מואייר שבבנימין, מתנחלים הציתו על פי גורם ביטחוני רכב נטוש של פלסטינים וגם מטע, גם זה בתגובה לפגיעה של פלסטינים מהאזור בישראלים שנסעו על הכביש, בצורה שהם השליחו מטענים ואבנים על התושבים הישראלים. עוד אירוע מרכזי מאוד, ביום רביעי, אישה בת 70, הותקפה באלימות קשה בידי יהודים סמוך ליישוב מעלה עמוס במזרח גוש עציון. היא השתתפה במסיק זיתים במקום ולא הספיקה להימלט כשהם הגיעו ויקרו אותה. היא מאושפזת עדיין במצב בינוני בהדסה עין כרם. שם, באירוע הזה, באופן חריג, גורמים ביטחוניים טוענים שלא קדמו אירועים פלסטינים אלימים באותו הזמן, כלומר המתנחלים ביצעו את התקיפה ההיא ביוזמה מוחלטת שלהם. ככל שידוע לנו, באירוע הזה עדיין אין עצורים.
תודה שחר. אנחנו עם נטע בן פורט, פעילת זכויות אדם, שלום לך.
בוקר טוב.
את לא היית באותו אירוע שבו אגר גפן הותקפה, נכון? ליד הכפר כיסן.
נכון, לא הייתי באירוע הזה, הייתי באירוע דומה שנה שעברה, אפילו דיברנו בזה, אז אני הותקפתי.
ואת פגשת אותה אבל, אחרי האירוע?
כן, ביליתי איתה אתמול את כל היום בבית החולים.
מה מצבה?
מצבה בינוני, כמו שאומרים, שזה לא משקף הרבה, אבל צפוי לה עוד שיקום ארוך, עם תפרים בראש, עם פגיעה בגב, ארבע צלעות שבורות, נקב בריאה, ויד שבורה, נפוחה, וכאובה באופן כללי.
כן, אנחנו נגיד רק שהגר היא גם אישה בת 70, בגילאים מבוגרים יותר, ההחלמה יותר איטית. מה קרה שם?
מה שקרה זה שהגר, כחלק מקבוצה של כ-20 פעילים בינלאומיים, ישראלים ופלסטינים, הגיעו למסוק חלקה שנמצאת קצת יותר מרוחק מהכפר קיסן, ולכן הפלסטינים בעלי החלקה ביקשו ליווי, בגלל שזה לא רחוק מההתנחלות המאוד אלימה מעלה עמוס, וזה לא פעם ראשונה שתוקפים שם. הם הגיעו לאורך הדרך שלהם לכרם זיתים, כבר התחילו העסקות והקנטות מנערים, צעירים, לאורך כל הדרך. כשהם הגיעו לכרם עצמו, הם גילו שגנבו כבר את הזיתים, מישהו מסק את הזיתים, ריססו שם את העצים, פגעו בהם, הרגו אותם, בעודם מנסים ככה להבין מה קורה, ואולי למסוק קצת, ירדו אליהם עשרות רעולי פנים ממעלה עמוס, התחילו לידות עליהם אבנים, הם נמלטו, הגר גם ניסתה לא להפנות את הגב לאבנים, לבלוקים שנזרקו עליהם, ולכן הלכה יותר לאט, היא גם מצלמת, אז זו גם סיבה שהיא קצת התעכבה, והם פשוט ניצלו את זה, התנפלו עליה, חטפו לה את המצלמה, חטפו לה את התיק, עיקו את הבעלות שוב ושוב, צעקו עליה שהם יהרגו אותה.
כן, יש תמונה מתועדת, תיעוד של תמונת סטילס מהאירוע הזה שבו רואים רעולי פנים מעליה. הם אמרו לה משהו?
דיברו הם אמרו לה שהם יהרגו אותה, שהיא לא צריכה לחיות במדינה הזאת, שהפתרון היחיד זה להרוג אותה, את הפעילים אותה ופעילה נוספת שניסתה לחלץ לעזרתה, אבל חטפה גם היא, וגם ממנה לקחו את המצלמה, בגלל זה התיעוד מהאירוע הוא לא הכי
לא
טוב.
מלא.
כן, זהו, זה מה שהם צעקו, שהם יהרגו אותם.
תגידי, אחרי האירוע הזה היא פונתה גם עם טינה עד שכוחות הביטחון יגיעו ופונתה לבית החולים. הוגשה תלונה, אתם יודעים על איזושהי, על חקירה, משהו במהלכי אכיפה?
אני ביליתי עם הגר אתמול את כל היום, בשום שלב לא הגיעה משטרה, אף אחד לא חקר אותה, אף אחד לא דיבר איתה מהמשטרה.
מהמערכת הפוליטית, מישהו דיבר איתה?
אופר כסיף, אני לא יודעת אם דיבר איתה, אבל ניסה לדבר איתה. זה מה שאני יודעת. באופן כלי, הוא גם רוצה לבקר, אבל אופר כסיף הוא באמת חריג, והוא באמת בהרבה מהמקרים של הפגיעות בישראלים וגם בפלסטינים, אז הוא תורך להתעניין, לבקר וגם לנסות להניע את המערכת למנוע ולעצור את הדברים האלה.
תגידי, את הותקפת שם לפני שנה, מאז חזרת לאזור?
אוקיי, אז קודם כל לא הותקפתי שם, הותקפתי בצוריף, שזה הותקפתי על ידי חבלים, אני מילה אחרת מבת עין, והבעיה היא, ואני חזרתי, וגם הגר תחזור, הגר ישה חזקה, הלוואי על כולנו, לא בגילה, אלא בגילנו, להיות חזקים ופעילים כמוה, אבל הבעיה היא לא האלימות הספציפית של מתנחלי בת עין או האלימות הקשה שיוצאת ממעלה עמוס. הבעיה, כמו שאנחנו רואים אותה, היא השיתוף פעולה של כל הממסד. דיברת קודם על השתיקה של הפוליטיקאים, השתיקה של המערכת, זה לא שתיקה. זה שיתוף פעולה, זה שיתוף פעולה מלא. אפילו
זה האשמה די חמורה, אני חייבת להגיד. את יודעת, אומר השר, לא ידעתי על זה, ויש להניח שהוא היה מגנה ואף גינה את הדבר הזה. אני לא רוצה להיכנס את עכשיו, אין לנו הרבה זמן לכל הדבר הזה, אבל זו האשמה ממש חמורה, שיתוף פעולה.
נכון, גם בני גנץ גינה את המקרה של בורין, אבל את יודעת כמה אנשים נעצרו אחרי שפתחו לחמישה אנשים את הראש, ושברו לשלושה את הידיים ושרפו רכב כמעט על הפעיל שהיה לידו? אפס הצורים והתיק נסגר. במקרה שלנו של צוריף, יש תיעוד מעולה של אנשים לא רעולי פנים, היה איתנו צלם מקצועי, יש תמונות ברזולוציה גבוהה, שמראות גם איש הבטחה יישובים, משתף פעולה עם כל האירוע. גם שם בן אדם אחד נעצר, וגם הוא לא עומד okay. לא למשפט. זה לא מקרה חריג. גם בטוואנה, אחרי
ש... נטע, זמננו מוגבל, אז אנחנו לא נותן לעבור את כל האירועים האלה, אבל יכול להיות שהרעיון הזה שלך יעלה מעט את המודעות, ובעיקר חולי החלמה לאגר גפן.
תודה רבה. שוב, אני לא חושבת שהבעיה היא מודעות. הבעיה, אני חושבת שהבעיה היא שאלימות מתנחלים זו רק הדרך, וזה לא בעיה מבחינת המערכת, זאת הדרך לבצע טיהור אתני, זאת הדרך לפגוע, עוד דרך לפגוע בפלסטינים, חוץ מהפגיעות הקבועות של הצבא ושל בתי המשפט במדינת ישראל.
אוקיי, נטע בן פורט, תודה רבה.
תודה רבה, יום טוב.
שומע את הדברים יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, שלום לך.
שלום, שומע את הדברים החמורים מאוד של הפעילת השמאל הקיצונית הזאת לפניי, שהיא בעצם מהדהדת ומנצלת בצורה צינית מקרי אלימות קשים, שחבורת פרחחים, שכולם יודעים עליה ולא מטפלים בה, ומנסה לקחת אותה כדי להדהד קמפיינים של, שימי לב, לא המתיישבים, אלא צהל, בני גן שהוא בכלל שר הביטחון מהשמאל, כי יש כאן קמפיין...
הוא היה מתווכח איתך על זה. קיצוני, אבל בוא רגע באמת נתמקד...
אני אגיד לך, יש כאן קמפיין בשנה האחרונה של ארגוני שמאל קיצוני במימון של האיחוד האירופי, וזה לא סוד, הם לא מכחישים את זה, שנקרא אלימות המתנחלים, שבתוך ישראל הוא נועד לנצל בצורה צינית, לטעמי, את אותם פרחחים ששוב ושוב עושים מקרי אלימות ולא מטופנים, ונדבר על זה מיד כדי להכפיש את כל ההתיישבות, 500,000 מתנחלים שומרי חוק, ובחוץ לארץ אגב, תדי, משתמשים בזה כדי להפוך את ישראל למדינת אפרטייד, כדי להעמיד לדין את שר הביטחון ואת ראש הממשלה בהג. ולצערי הרב, אותם פעילי שמאל קיצוני ממנפים את המקרים הכל כך חריגים וכל כך חמורים שכולנו תוקפים אותם ופועלים נגדם כדי לייצר הכפשה. אבל תדעי לך, גם את וגם המאזינות והמאזינים יודעים שאין ציבור שומר חוק יותר מחצי מיליון המתיישבים ביהודה ושומרון, ואין ציבור שפועל נגד אותם פרחחים.
אז בוא נדבר שנייה באמת, אבל אתה ואני, זה לא פעם ראשונה, רגע, יוסי דגן, זה לא פעם ראשונה שאתה ואני מדברים על האירועים האלה של אותם פורעים, ודבר לא קורה. כלומר, גם אתם, כמועצת יש, אתה כראש מועצה, לא כל האירועים הם תחת גזרתך, אבל חלקם כן, יש לכם אחריות.
אני לא חושב שיש ראש עיר שהיה בשבועות האחרונים במוקדים של חיכוך, כמו שאני הייתי, תוך כדי סיכון חיים. אני מאוים ברמה 6, בגלל שלא איזה פרחחים, אלא הפתח, הארגון של אבו מאזן הוציא עליי חוזה רשמי, קריאה לרצוח אותי עם לוגו של, עם לוגו של הארגון. אני כרגע מדבר איתך ברכב, יש איתי מאבטחים, יש על הבית שלי מאבטחים, ותוך כדי הדבר הזה אני מצאתי את עצמי בחווארה, 3 פעמים בשבוע האחרון, עוזר לצבא להרגיע מקרים שדברים מתפתחים. אני רוצה לספר לך שבשבוע שעבר כשעצרו 3 מתפרים, אמר לי המפקד הגזרתי ששלושתם בכלל לא מהשומרון. כולם יודעים שיש חבורה של פרחחים, וגם אמרתי את זה אצלך פעם שעברה,
נכון,
שדיברנו לפני שנה, ואני אומר לך את זה גם עוד פעם. חבורה של כמה עשרות פרחחים, שחלקם נפלטו מהבית, אין להם שום קשר למה שנקרא נוער הגברות, כי מי שקם בבוקר כדי לראות צון, או כדי לאבד אדמה, כדי לשמור על ארץ ישראל, למדינת ישראל ועם ישראל, הוא לא תוקף חיילים.
אז מי אחראי, יוסי דגן? למי צריך להפנות את הקריאה? לטפל באותם אנשים שבאים או מתוך, או מתוך יהודה ושומרון, או מחוץ, זה לא כל כך משנה, כי בסופו של דבר, את מה שהם עושים, הם עושים שם.
הם עוברים ממקום למקום, הם לא קשורים אלינו, הם לא מייצגים אותנו, כולם, רובם לא גרים כאן, או לא כולם, רובם לא גרים כאן, כולם יודעים את זה גם. הייתה תוכנית לטיפול בהם, תוכנית חינוכית, שיקומית, שהפוליטיקאים הצטלמו עליה לפני כמה שנים, התחילה כשבנט היה שר החינוך, עם כל משרדי הממשלה, והפלא ופלא, שנה אחרי שזה התחיל, המצלמות קבוע, הפרויקט הפסיק, כי זה עולה כסף. ואז אנחנו רואים מצב...
אתם דרשתם במהלך הזמן שיחזירו את התוכנית הזו, הרי עבר מהזמן מאז שבנט היה שר חינוך.
בוודאי, נכון, ואמרו שמחזירים אותה, היא לא פועלת באמת. ואני רוצה לומר לך דבר אחד, יש כאן כמה שנהנים מזה, יש כאן ארגוני שמאל קיצוני שנהנים מזה, כי משתמשים בזה כדי להפעיש את ריחנו. אנחנו, תראי,
יוסי.
כל אתמול תוקף את זה ומדבר על זה, והרבנים שלנו, אני לא ראיתי את רון חולדאי שכל פעם כשמישהו דוקר מישהו בתל אביב בבר, הוא צריך להסביר שאין לו אחות.
אבל אתה עצמך אומר שזה נועד להפעיש את ריחה של ההתיישבות, אז ההתיישבות צריכה להקיא את הדבר הזה החוץ, אז אני שואלת, מול מי אתם פועלים כדי שהדבר הזה ייפסק? כדי שזה יהיה טופל.
ההתיישבות לא צריכה להקיע, ההתיישבות מקיעה את זה, ויוצאת נגד זה, גם בתקשורת, וגם אני
עוזר לחיילים. יוסי, עזוב, אנחנו לא מתווכחים, אני שואלת מי הגורמים הממסדיים שמולם אתה עכשיו אומר, אתם לא מטפלים. מי צריך לטפל בזה?
קודם כל, גורמי האכיפה לא מטפלים. קודם כל, יותר חשוב מגורמי האכיפה שלא מטפלים, ואני רואה לפעמים את ימר שי, שתוקפים חבר'ה בגבעות, ומתנהלים, תראי מה קרה מאהוביה סנדק, זיכרונו לברכה, ואני לא מבין את כל תפיסת ההפעלה בכלל. במקום להתעסק עם אותם 20 פרחחים שכולם יודעים מי הם, מתעסקים בנוער ובצעירים שבונים את הגבעות ביהודה ושומרון, ולפעמים גם רודפים אותם בצורה כל כך אלימה וקשה. ומצד שני, מערכות השיקום של מדינת ישראל, מערכות הטיפול בנוער נושר, שכמו אמרתי, רוב הנערים האלה בכלל לא מיהודה ושומרון, אין להם שום קשר לגבעות, כי מי שמקים גבעות ובונה את הארץ, הוא עייף מהעבודה, הוא עובד, אין לו זמן לשעמום ולחטא. ותמיד אנחנו נמשיך לדבר על זה, כי אף אחד לא מטפל בדבר הזה. ואני אומר לך שאני מתחיל לחשוב שיש אנשים שיש להם אינטרס שזה ימשיך המצב הזה, ואני יכול להגיד לך אבל דבר אחד, אחרי מה שאמרתי, אני אגיד את זה כי אני אזרח המדינה ואני יהודי.
אז יוסי, בקצרה, אנחנו חייבים לסיים.
אנחנו, מי שמרים יד על חיילי צה"ל, ומי שמרים ידה בכלל על בן אדם אחר, הוא לא מייצג את רוח השומרון. תושבי השומרון אוהבים את חיילי צהל, אוהבים את דוד 202, אוהבים את מערכת הביטחון, ובזים למי שמנוהג באלימות.
יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, תודה, תודה רבה.
תודה, כל טוב.
חמש שעות וחצי ערך אתמול הדיון בבגץ בעתירות נגד הסכם הגבול הימי עם לבנון. אם השופטים יאשרו לממשלה לחתום עליו, הוא צפוי להיות מאושר חמישה ימים לפני הבחירות. שחר גליק, כתב התחום הפוליטי, אתה היית אתמול בדיון. חוזרים אליך, שחר.
נכון מאוד, נורית. שלוש שאלות מרכזיות עמדו אתמול באולם בבגץ. הראשונה, האם ההסכם הזה שצפוי לחתם עם לבנון נחשב מסירת שטחים? כי אם כן, זה מצריך משאל עם או אישור של 80 חברי כנסת. השאלה השנייה היא האם ממשלת מעבר יכולה בכלל לחתום על הסכם כזה רגע לפני בחירות. והשאלה השלישית, האם ממשלה באופן כללי, ממשלת מעבר או ממשלה רגילה, יכולה לחתום על הסכם מדיני ללא אישור של הכנסת. חמש שעות וחצי ישבו השופטים חיות, סולברג ופוגלמן והגשו על הצדדים. נציגת היועצת המשפטית של הכנסת הסבירה שאומנם בחוות הדעת הם כתבו שראוי להעביר את ההסכם בכנסת כמו הנוהג, אבל הייעוץ המשפטי של הכנסת מסרב להיכנס לשאלה האם יש חובה משפטית להעביר את ההסכם בכנסת או שזה רק המלצה. במהלך הדיון הייתה שעה אחת שבה כולם יצאו מהאולם וגורמי הביטחון נכנסו לדבר עם השופטים בדלתיים סגורות ולשכנע אותם. הם דיברו על הדחיפות הביטחונית שיש לטענתם בחתימה הזו וגם הציגו את הפרטים החסויים של ההסכם. כעת השופטים יצטרכו להכריע בתוך שבוע האם הממשלה יכולה לחתום. אם זה יקרה, המועד הכי מוקדם לחתימה על ההסכם הזה מול לבנון הוא יום החמישי הקרוב, חמישה ימים בלבד לפני הבחירות.
לאחר ששר ההגנה האוקראיני ביטל ברגע האחרון את שיחת הטלפון שקבע עם שר הביטחון גנץ, אמש הגיעה שיחת פיוס מקייב, ראש הממשלה לפיד שוחח עם שר החוץ האוקראיני, והדגיש את תמיכתה של ישראל במלחמה מול רוסיה. כתבנו המדיני ניר קוזין, בוקר טוב.
שלום, שלום נורית, בוקר טוב.
כן, אז מה, אנחנו משנים עמדה או שזה פשוט ממשיכים לקפוץ מתמיכה ללא הספקה לאולי ניתן משהו?
נראה לי שזה יותר באמת הכיוון הזה, הקפיצה הזאת, ההליכה בין הטיפות. בסוף האוקראינים מסמנים כרגע בשלב הזה את גנץ כאויב שלהם, כן? שר ההגנה האוקראיני מבטל את שיחת הטלפון שהוא היה אמור לקיים עם גנץ, לאחר ששר הביטחון שב ואומר שישראל לא תספק מערכות הגנה צבאיות לאוקראינה, אלא תמשיך ותספק לה את הסיוע ההומניטרי, ואם צריך ואם האוקראינים מעוניינים, אז גם מערכת להתראות בפני טילים אם הם מעוניינים בכך, אבל האוקראינים אומרים שזה לעג לרש, וזה לא מה שהם צריכים עכשיו, אלא באמת מערכות הגנה אמיתיות בפני הטילים ולא רק מערכות התראה. ובכל זאת האוקראינים לא שוברים את כל הכלים, וכפי שציין שר החוץ קולבה של אוקראינה, משוחח אתמול עם ראש הממשלה לפיד, הם מדברים כמובן, גם קולבה אומר באוזניו של לפיד, את על הצורך והרצון של אוקראינה לקבל את מערכות ההגנה האלה. מצד שני, ממשרד ראש הממשלה נותנים לנו רק שני ציטוטים מאוד מאוד מינימליים, מאוד קטנים של ראש הממשלה. האחד על כך שישראל עומדת לצידה של אוקראינה בסיפור הזה, והדבר השני זה העובדה שראש הממשלה מביע דאגה עמוקה מהקשר הצבאי בין איראן לבין רוסיה. לפיד גם התראיין אתמול בתקשורת הרוסית, בתקשורת בשפה הרוסית יותר נכון לומר, ומדבר על הקשר הזה ועל העובדה שישראל התריע מכך שהאיראנים הולכים להשתמש במלטים האלה גם באוקראינה, והם רואים את זה הלכה למעשה. אם תרצי, ישראל אפילו עושה איזשהו קשר כזה, מכיוון שעכשיו את יודעת הקמפיין העולמי הוא נגד רוסיה, אבל ישראל אומרת שימו לב אם היא משתפת פעולה כאשר אתם בבואכם הולכים לנהל איתה מסע ומתן על הגרעין, זאת כן. איראן, וזה שיתוף פעולה ושילוב ידיים נגד העם האוקראיני.
אין ספק שעוד נשמע על זה, כי זה עוד יצוץ בכל מיני בהחלט. נושאים גם בהקשר האיראני, אין ספק. יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה.
תודה רבה נורית.
יוצאים להודעות.
מר משה שולץ, מנכ״ל מכללת קיי.
אני מזמין אתכם לכנס סדרות לחברה וחינוך שיתקיים ב-25 באוקטובר במכללה האקדמית לחינוך על שם קיי בבאר שבע. בואו והשפיעו.
יש דברים שמתחרטים עליהם והם ממש נוגעים לחיים שלנו בארץ. למשל, ביום שאחרי הבחירות, אם לא מצביעים. אבל עכשיו זה בידיים שלכם, אז לא משנה אם מי תלכו להצביע, וגם לא משנה למי, העיקר שתבחרו. ב-1 בנובמבר תתקיימנה הבחירות לכנסת, וזה ממש חשוב. או שתבחרו, או שתתחרטו. תבחרו. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
סלח לי, אתה מה זה מוכר לי? תגיד, אתה בא הנה הרבה.
בשנים האחרונות הגענו להצביע הרבה פעמים. נדמה לנו שהקלפי כבר מזהה אותנו. רובכם יודעים כבר עכשיו היכן תצביעו ב-1 בנובמבר. אבל אם אתם לא ממש זוכרים או שבשבילכם זו הפעם הראשונה, היכנסו לאתר משרד הפנים, בררו את כתובת הקלפי ובואו להצביע. הקלפי שלכם כבר מחכה.
אני לגמרי מחכה לזה.
מוגש מטעם משרד הפנים.
מהאולפנה והתיכון למשרד הביטחון. אנחנו מבטיחים לך תפקיד איכותי ועתיד משמעותי בליבת העשייה הביטחונית של מדינת ישראל.
מצוינות וציונות הן אצלך בנשמה? בואי לשירות לאומי משמעותי במשרד הביטחון. במגוון תפקידי סבר סייבר, טכנולוגיה, הדרכה, לוגיסטיקה, משאבי אנוש ותקשורת. ותוכלי להיות חלק מן העתיד הביטחוני של המדינה ושלך. ההרשמה לשירות הלאומי החלה. פרטים באתר עמותת של שילה, עמותת בת עמי, עמותת שלומית שילת ומשרד הביטחון.
עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
7.35, איזה מחירים נראה במרכולים ב-1 בנובמבר? עוד רשתות שיווק מודיעות שלא יאשרו העלאות מחירים. אתמול הודיעה רשת שופרסל שלא תאשר נכון לעכשיו את העלאת המחירים ברשת הפארם בי. אולי מה שצריך לשים אליו בעיקר לב הוא הצירוף נכון לעכשיו. כתבתנו עינב קרנר איתנו, בוקר טוב.
שלום נורית ובוקר טוב, גל ההתייקרויות במשק ימשיך ללוות אותנו גם בשבועיים שנותרו עד הבחירות. אתמול ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, קרא לרשתות השיווק הגדולות לא לאשר את העליות מצד היצרנים והיבואנים. גם הביקורת מהרה להגיע, גורם בכיר ברשתות המזון אמר לגלי צהל, מוטב שבר דוד יטפל בעסקת החבילה במשק ובשכר המינימום שנותר ללא שינוי. בר דוד פנה הפעם לרשתות השיווק כלקח מהפעם הקודמת בת הקף את קימברלי קלארק, יבואנית טיטולי הגיס, ובתגובה עובדי החברה עזבו את ההסתדרות. בנוסף נורית, לאחר שרשת שופרסל הודיעה כי לא תאשר את העלאת המחירים ב-1 בנובמבר, גם רשת בי שבבעלות הרשת תנהג באופן דומה, מה שעלול להוביל למחסור בטיטולים של פמפרס ואגיס. נאלץ להמתין לראות מה יקרה בעוד כשבועיים.
ובד בבד עיניו, נרשמת ירידה חדה במספר העסקאות בשוק הנדלן. מתי נראה ירידה במחירי הדירות?
כן, אכן מסקירת הכלכלנית הראשית באוצר עולה כי באוגוסט האחרון נמכרו 8,300 דירות חדשות ומיד שנייה. מדובר בירידה של יותר מ-40% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. עוד עולה מהממצאים כי גם בקרב המשקיעים נרשמה ירידה של יותר מ-50% ביחס לאוגוסט שנה שעברה. מדובר נוריד בהיקף העסקאות הנמוך ביותר מאז תקופת הקורונה, ולפי הערכות ברבעון הראשון של 2023 צפויה גם ירידה במחירי הדירות. נקווה מאוד, במיוחד נוכח דוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסם בשבוע שעבר והצביע על עלייה של כמעט 20% במחירי הדירות.
תמיד שאתם מרגישים שהמשבר הפוליטי אצלנו נורא חריף ואתם צריכים שמשהו ירגיע אתכם, אז תציצו אל המעצמה האירופית בריטניה. שם יבחר ראש ממשלה שני בתוך פחות מחודשיים בשבוע הבא. ראש הממשלה ליז טראס הודיעה אמש שתעזוב את דאונינג 10, ובין המתמודדים על כיסאה יהיה כנראה בוריס ג'ונסון, שהיא עצמה החליפה. הכתבה של יונתן גריל, כתב חדשות החוץ.
כהונתה של ליז טראס כראש ממשלת בריטניה תיזכר בעיקר משום שהייתה האחרונה לפגוש את המלכה אליזבת המנוחה ולהספיק לעבוד עם שני מלכים שונים. אתמול, 44 ימים אחרי שנכנסה לדאונינג 10, הלחץ שהופעל עליה מצד חברי המפלגה השמרנית הצליח להכניע גם אותה.
I recognize, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
אני מכירה בכך שבמצב הנוכחי אני לא יכולה למלא את התפקיד השלטוני אליו נבחרתי. לכן הודעתי לעוד מלכותו על התפטרותי, צירה טרס, ששברה את השיא המפוקפק לכהונה הקצרה ביותר בתולדות הממלכה הבריטית, שהיה שייך לג'ורג' קנינג מאז 1872. עד אתמול גם טרס כנראה לא האמינה שתיאלץ להניח את המפתחות, ולהצליח להתעלות אפילו על הציפיות של האופוזיציה.
I am a fighter and not a quitter.
A book is being written about the Prime Minister's time in office. Apparently it's going to be out by Christmas.
אני אחת שנלחמת, לא פורשת, הצהירה רק שלשום טרס בפני הפרלמנט, אחרי שהספיקה לפטר את שר האוצר, ולהביא את בריטניה לשפל של 40 שנה בגובה האינפלציה. יושב ראש מפלגת הלייבור קיר סטארמר, שאמר שהספר על ראשי הממשלה לשעבר יצא עד קריסמס, התבדה גם הוא. 80% מאזרחי בריטניה קראו לטרס להתפטר, וראש הממשלה הבא שוב יבחר על ידי חברי המפלגה השמרנית.
Well, what a mess. And this is not just a soap opera at the top of the Tory party. It's doing huge damage to our economy and to the reputation of our country.
אופרת הסבון הזו בצמרת המפלגה השמרנית מסיבה נזק עצום לכלכלה שלנו ולמוניטין של מדינתנו, אמר יושב ראש האופוזיציה, וכשהלייבור מובילים כבר ב-30% בסקרים, הוא הוסיף, ישנה חלופה, ממשלה יציבה של מפלגת הלייבור. בעוד שבוע בדיוק תארכנה הבחירות, בהן התמודדו 2 או 3 חברי פרלמנט, שיצריכו להשיג 100 חתימות לפחות מחברי המפלגה השמרנית. רישי סונק שהתמודד מול טרס נראה המועמד המוביל, אבל לפי דיווחים בממלכה גם בוריס ג'ונסון ינסה לחזור לתפקידו ולהשיג שוב את המפתחות לדאונינג 10.
תודה יונתן גריל. אנחנו עם מרק רגב, ראש מכון אבא אבן לדיפלומטיה בינלאומית באוניברסיטת רייכמן ומי שהיה שגריר ישראל בבריטניה. שלום לך.
בוקר טוב נורית, בוקר טוב למאזינים.
איך צריך להתייחס להתפטרות הזאת? פוליטיקאית שנכשלה ולא, אין לה את הכוחות לנסות לתקן, או פוליטיקאית עם כבוד שאומרת נכשלתי ואני מפנה את הכיסא?
אני חושב שלא הייתה לה ברירה. יש בפוליטיקה לפעמים הצלחות אדירות ולפעמים יש כישלון עצום.
כישלונות מהדהדים.
יש כישלון עצום. כן, היא התחילה לפני, כפי שנאמר בה, לפני 44 ימים, עם הרבה תקוות, זכתה בפריימרי של מפלגת, המפלגה השלטת השמרנית.
כן, צריך לזכור שהיו לה 10 ימים בכלל של חופשה, פחות או יותר, כלומר, לא אי עבודה פוליטית בגלל ימי האבל על המלכה.
נכון. ונפגשה עם כל בכירי העולם שבאו ללונדון ללחם, כן, בשביל הלוויה. אבל זה לא הולך לה. טעות אחרי טעות אחרי טעות. ובסוף הייתה תחושה בבריטניה שפשוט אין ממשלה מתפקדת. והכי גרוע מבחינתה, היא איבדה באופן גורף את האימון של חברי המפלגה השמרנית בפרלמנט, ובלי תמיכה כזאת של עמיתיה, אי אפשר להמשיך.
עכשיו, מה בעצם קורה? כלומר, אנחנו רואים שזה פעם אחת היא נבחרה רק בידי חברי מפלגתה, עכשיו עוד פעם, מתי תהיינה בחירות כלליות שם?
זה היתרון היחידי של המפלגה השמרנית היום, כי אם יש בחירות כלליות היום, הם מפסידים בגדול. ללייבור יש יתרון דו ספרתי. אז הם רוצים לדחות כמה שיותר את הבחירות, ומה שהם ינסו עכשיו זה לבחור מישהו חדש, בתקווה שאותו מנהיג או מנהיגה יצליח לעצב את המפלגה, לשקם את מעמדה, שתהיינה בחירות שהם יהיה להם סיכוי, נראה אולי קלוש היום, אבל שיהיה להם אולי סיכוי לנצח בבחירות הכלליות.
אולי יצא לך כבר לראות, לקרוא תגובות בבריטניה על הרעיון הזה שבוריס ג'ונסון שוב יתמודד וינסה לחזור לכיסא שאותו נטש?
יש, זה יותר מרעיון, זה כנראה רציני. יש מספר חברי פרלמנט בודדים מהמפלגה השמרנית שהביאו תמיכה פומבית בו. מעניין לראות אם באמת, הוא באמת, אני מניח שהוא רוצה לחזור, כן? מבחינת בוריס נעשה לו עוול, כן?
כן.
הוא נבחר עם רוב עצום רק לפני 3 שנים, ואז הדיחו אותו. אני בספק אם הוא יצליח לחזור, יש מועמדים אחרים, אולי יותר שניתן לסמוך עליהם, דברים כאלה מבחינת המפלגה, אבל בפוליטיקה הבריטית ראינו הרבה דברים מוזרים בתקופה האחרונה.
טוב, האמת היא, מי אנחנו שנביע ביקורת על הפוליטיקה הבריטית המוזרה? מרק רגב, ראש מכון באבן לדיפלומטיה בינלאומית באוניברסיטת רייכמן, לשעבר השגריר שלנו בבריטניה, תודה.
תודה לך.
היו איזה כמה שבועות שלא שמענו על כך, אבל זה לא שזה נגמר. הרופאים המתמחים ממשיכים להילחם על קיצור התורנויות. ארגון מרשם עתר אתמול לבגץ נגד משרד האוצר, בבקשה שיורה לו להעביר למשרד הבריאות את התקציב שיועד לקיצור התורנויות. גם בין משרדי הממשלה העניין לא מוסדר, הם מעבירים אחריות מאחד לשני. כתבתנו לענייני בריאות, אלור מאירסון איתנו, איפה זה עומד?
בוקר טוב נורית, אתגר נוסף צץ בדרך לקיצור תורנויות הרופאים המתמחים אחרי ההצהרות החגיגיות של ראש הממשלה לפיד שנמצא פתרון למשבר ולמחלוקות, ויודעת מנכ"ל משרד האוצר רם בלינקוב שהודיע לפני חודש שמשרדו יעביר את התקציב הנדרש. הסכום עדיין לא עובר למשרד הבריאות, לכן ארגון מרשם עתרו אתמול לבגץ וביקשו שבית המשפט יתערב בנושא ויורה לאוצר להעביר את התקציב מיד. התקציב המדובר שעומד על 66 מיליון שקלים אמור לממן תוספות תקנים לבתי החולים, מה שיאפשר היערכות לקיצור ויישום שלו. 36 מיליון שקלים כבר נמצאים בתקציב משרד הבריאות במסגרת התקציב לשנת 2022, אך כאמור 30 מיליון השקלים הנוספים טרם עוברו. בעתירה טוענים נציגי ארגון מרשם שבראשו עומדת הדוקטור ריי ביטון, כי האוצר מפר את התחייבויותיו.
בלתי נתפס שצריך להגיע עד לבגץ אחרי שהתקבלה החלטה בשיתוף והסכמה של שלושה שרים, הוראה ברורה של ראש הממשלה, חוות דעת של היועמ"שית לממשלה והתחייבות בכתב של האוצר להעביר את הכסף. מסתבר שכל זה לא מספיק. כעת נותר לנו רק לקוות ששופטי בגץ יעמידו אותם על מקומם.
כשפנינו למשרד האוצר, נמסר כי הם תומכים בקיצור. בניגוד לטענות, הכסף אינו החסם להחלת המתווה, אלא עובדת היותו הרסני לפריפריה, ולא מוסכם על מנהלי בתי החולים ועל בכירי מערכת הבריאות, הם אומרים. תגובה מפתיעה, בהתחשב בעובדה שהמתווה הסופי הוא מתווה משרד הבריאות, שבחיריו תומכים בו, שלא לדבר על משרד ראש הממשלה, שמעורב בסוגיה. באוצר מוסיפים כי למעלה ממחצית מהתקציב שהוקצה לנושא, נמצא תחת משרד הבריאות כבר למעלה 10 חודשים ועוד לא נעשה עם עוד דבר. במשרד הבריאות מוסרים לנו כי תגובת האוצר שגויה ומתאה. מנכ״ל משרד האוצר שב והתחייב לפני כחודש כי הסכום עליו סוכם בסך 66 מיליון שקלים יועבר במלואו. על אגף התקציבים באוצר להעביר באופן מיידי את התקציב המלא והתקנים שסוכמו כבר לפני שנה, ומוסיפים כל עיכוב בעברת המשאבים פוגע ביכולתם של בתי החולים בפריפריה להיערך באופן אחראי ומקצועי לקיצור התורנויות שיחל בספטמבר 23 כמתחייב בהיתר שרת הכלכלה. בין המתחים הפנימיים האלה, נורית, בית המשפט טרם הגיב לעתירה. הוא עשוי לדחות אותה על הסף ולבקש ממשרדי האוצר, הבריאות והכלכלה להגיב ולפרוס את עמדתם. כך או כך, נראה שקו הסיום של המאבק הזה רק הולך ומתרחק.
והנה סיפור יפה על חבורת בני נוער שבשגרה לא נפגשת בדרך כלל, והתאחדה השבוע מאחורי מיזם לשיפוץ כפר הנוער ניצנה. בדואים מכפרים בדרום, בנות שירות וגם פליטים שברחו מההפצצות באוקראינה, עם גיבוי של עשרות מתנדבים של עמותת איילים, הם שתפו, שברו ובנו מחדש את המקום שאמור להפוך לבית שלהם ושל חבריהם שברחו מאירופה. כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר ביקרה שם.
אל קולות החפירה התעוררו בימים האחרונים חניכי כפר הנוער ניצנה בדרום הארץ. בכפר מתארחים הפליטים מאוקראינה, איתם נמצאים מתנדבי שנת שירות וחניכים מהפזורה הבדואית באזור. יחד הם התייצבו אתמול בבוקר עם מיטי חפירה ביד והתחילו בחידוש כפר הנוער ניצנה. חניך הכפר מוברק חמייסה בן ה-16 מרהט שהצטרף לעבודות החידוש מספר:
לא يعني ما حكى لي ولد عمتي ان زي كذي ان ما تقدمت في حياتي وظلتني تعيس وما في عنصريه زي ما كنت انا برهط جيت هنا تعلمت تقدمت يعني ان شاء الله سير لسير في المستقبل اتعلم هيتك محاسبين ان شاء الله مخلص صف 12 ومع بقروت سلام
ان كان جيزنوت כמו برهط شام ضحكوا علي واليوم انا خبير של كולם בניצנה. אלמד מדעי המחשב ואסיים את כיתה י"ב עם בגרות מלאה, הוא מאמין. בכפר הנוער ניצנה לומדים חניכים מיישובי הפזורה הבדואית, תלמידי כיתות ט' עד י"ב ונערים יהודים ובדואים מדריכים יחד. בעקבות המלחמה באוקראינה החליטו לפתוח את שערי הכפר גם לפליטים אוקראינים שברחו משדה הקרב. אחד מהם הוא סרגי שלוש שהגיע מהעיר חרסונה הרוסה. אני לומד לדבר עברית ולהתרגל לישראל ולחיים כאן, מסביר סרגי. אבי כהן, מנהל כפר הנוער, ודן דן שפירה, נציג ארגון JNF UK, שמוביל את המיזם, מסבירים כי הם חשים שליחות בשילוב האוכלוסיות.
בעצם ניצנה, אתה צריכה ככה זריקת מרץ, עידוד, באנו לפה, ישבנו ביחד, עשינו תוכניות עם אבי, הראינו מה הצורך.
אנחנו לא איזה קור היתוך שהופך את כולם לאותו דבר, זה לא רומנטי, זה לא תמיד מושלם, אבל זה חלק מהסיפור, אנחנו לא מטטים את הבעיות, אנחנו לא מטטים את ההבדלים בינינו.
גם אחרי שהעבודה תושלם ועבודות החידוש תסתיימנה, המסע עוד לא נגמר. הנערים מהפזורה, חניכי שנת השירות והפליטים האוקראינים יעבדו יחד בחווה המקומית, יאכלו בחדר האוכל המשותף וינסו לשמור על האווירה הייחודית שנוצרה בכפר הנוער ניצנה.
יורדים לשטח עם רמי שני.
רמי שני, בוקר טוב.
בוקר טוב נורית, למאזינות ולמאזינים. עצי הדקל בערבה מספקים כמות עצומה של תמרים, כאשר הם מגיעים לרוויית ייצור הם מתמוטטים והופכים למעמסה כי צריך להשמיד אותם. דוקטור נועה מתיאס, שרכשה תארים אקדמיים בתחום הייצוב התעשייתי, מצאה דרך לרסק את העץ ולהפוך אותו לחומר מבני יעיל ביותר, חלופה לחומרי גלם לייצור מוצרים חד פעמיים.
פסולת גזם מחקלאות או יער, אז במקרה הזה פסולת גזם של דקלים. גידלתי את זה יחד עם תפטיר פטריה, שאני אסביר לך מה זה, אבל הפטריה מילאה את כל החללים שבין השבבים.
אוקיי.
אתה לא רואה את החתך של זה באמת. עכשיו זה נראה קצת כמו סיבית מבפנים.
מה זאת אומרת תפטיר פטריה?
אני במקור מעצבת, אז בעיצוב אנחנו מסתכלים על בעיות כהזדמנות. אז גם כאן.
אמרת מוצרים שהם חליפיים למזהמים?
כן, זה בעצם חלופה טבעית לחומרים כמו קלקר, זה ככה הדגל, אבל בגדול זה חומר מרוכב טבעי, שאנחנו משתמשים היום גם בחומרים שהם טבעיים כמו עץ, לסיבית או MDF או כאלה דברים, אנחנו משתמשים עדיין בדבקים סינתטיים, כימיים. Okay. אפילו נייר שנתפס אצלנו כטבעי, מלא בחומרים כימיקליים מאוד רציניים, שבאופן טבעי נייר היה מתמוסס במים.
את גרה בסמר.
נכון,
שזה נורא חם. אז אני מניח שהסתכלת על הקלקרים האלה שנושאים בהם מים.
קלטת כאן יפה.
אוקיי.
כשהבנתי שהחומר הזה הוא חלופה טבעית לקלקר, וניסיתי לחשוב מה ישראלי וקלקר, אז זה בהחלט אחד הדברים שאלו. הג'ריקן קלקר הזה, זה מוצר של שמו הקלקר קרוי בארץ.
אז בקרוב חד פעמי שהוא ידידותי לסביבה, אם אתם הולכים לחפש את המצרים או נמצאים בדרכים למקומות אחרים, חכו מעט, יארך זמן עד שהם יגיעו לחנויות. בינתיים נזכיר לכם הנהגים ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, לשים לב אלה לאלה וגם להולכי הרגל. ירדנו לשטח לראות איך הופכים דקלים לחומרים מתקלים. בריאות לכל, שבת טובה ובוקר טוב ישראל.
זה היה השבוע הראשון של אחרי החגים, ובזמן שרובנו מנסים להתרגל לחזרה לשגרה, בחברה הערבית יש מי שעבורם זו עונת שיא בעבודה. ימי מסיק הזיתים המסורתיים מתחילים, וכתבינו אדם פרג' יצא אל מטעי הזיתים, חזר עם הצלילים והריחות.
אנחנו נשבעים שהיום נשתה רק שמן זית. כך קוראות הנשים במטעי הזיתים ומעודדות את הגברים לסיים את המסיק כמה שיותר מוקדם. בתקופה הזו של השנה, המסורת של מסיק הזיתים יוצאת לדרך ביישובים הערביים ברחבי הארץ. לאורך השנים חלחל המסיק עמוק אל תוך התרבות הערבית, שם פועלים להעביר אותה מדור לדור, כפי שמעידה רואה אחת המוסקות מכפר כסרא סמע בגליל.
העונה של הזיתים היא עונה מאוד מאוד יפה. שכולם מחכים לה. אמנם זה ימים, אלה ימים שהם מאוד מעייפים, אבל אנחנו לוקחים את זה גם מתוך הנאה, כי זה מפגש חברתי שבו כל המשפחה מתייחדת ביחד. אנחנו תוך כדי העבודה מעבירים לילדים את החשיבות של הזיתים.
ימי המסיק אינם ימים פשוטים. הם מתחילים לפני הזריחה ומסתיימים בשעות הערב המאוחרות. בתום השלב הראשוני של הורדת הזיתים מהעצים, הזיתים מגיעים לבית הבד, שם מפיקים מהם את שמן הזית הנחשף. לוטפי רבן, בעל בית הבד אבו עפיף בחורפש, מסביר על העבודה המאומצת בתקופת המסיק.
עיקר הלקוחות הם אנשים שמוסקים זיתים לצריכה אישית,
והזית המקובל הוא זית סורי. צריכת הזית לאדם ממוצע במגזר שלנו היא ליטר לחודש, ושמן הזית הוא חלק מהתפריט היומיומי שאי אפשר בלעדיו. בעניין דברים אחרים שאנחנו מייצרים, אנחנו מייצרים גם כן סבון משמן זית.
אם יצא לכם לעבור בתקופה הקרובה בין מטעי הזית ביישובים הערביים, כדאי לכם לפתוח את האוזניים ולשים לב לשירים היפים ולריח של שמן הזית הטרי שממלא את האוויר בכל ימות המסיק. ונסיים, וכפי שמאחלים בחברה הערבית, אללה יתרחל ברכי.
משה שלונסקי, הבוקר מירושלים, מה יהיה במחשבות בעם?
כן, היום ירושלים הגשומה. אנחנו ברנע מבקר בחוג בית של בלד באום אל-פחם, ופוגש צעיר שאומר לו, הלוואי שבן גביר יקבל 30 מנדטים ויפרק את המדינה הזאת. ככה בבלד. צעירים יהודים פורעים בחווארה, מתיזים גז פלפל על מגד 202, עד עכשיו עצור אחד. אז עם כל האיפוק, די. וסיפור של שורת המתנדבים של שנות ה-50, מי שמכיר, צעירים נגד משטר השחיתות של ראשית המדינה, אז זה הצליח. והיום אנחנו עדיין לא שם, לא להתבלבל, אבל בדרך. וסיפורם של ישראלים, ישראלית בת 70 שהותקפה כאשר באו לסייע לחקלאים הערבים למסיק הזיתים, ניפגש ב-8.
אוקיי, משה שלונסקי ונדב העצני בחשבות בעם אחרי 8, תודה רבה. ועכשיו אנחנו לקראת סיום עם אילן שטרן, שלום לך.
בוקר טוב, נורית.
מדריך טיולי קייקים בסוונה של הכינרת. אז לפני שבכלל נתחיל לדבר על מה שהזמנו אותך לדבר, מה זה הסוונה של הכינרת?
בוקר טוב. הסוונה כינרת זה ביטוי שנתנו להצפות של הכינרת. בצפון הכינרת, בבקעת ביצעידה, בבטחה, יש חבל ארץ שבשנים האחרונות שטחים נרחבים שהיו יבשה הוצפו, ונוצר משהו שדומה לסוונה מוצפת. מרחבי נוף מאוד חריגים לעין הישראלית.
אוקיי, ובעצם מה שאתה מזהה שם כשאתה מוציא שם הטיולים זה הרבה לכלוך, נכון?
הרבה לפני שאני מזהה את הרבה לכלוך, אני כן רוצה לדבר כמה מילים על איך הגעתי לעשות את זה. ב-2020 שהתחילה הקורונה כל פרנסתי נעצרה, ו במקביל זיהיתי שהכינרת עלתה, זה לא זיהוי שרק אני זיהיתי, הרבה מאוד אנשים ראו אותו, ונפתח בפניי אפשרות לממש חלום של להוציא טיולי קייקים לשפך הירדן לכינרת, והציבור ממש ממש היה בעניין, כלומר אנשים חזרו עם חוויות מדהימות והופתעו מהמרחב הנופי הזה. לאט לאט יותר ויותר אנשים הגיעו למקום, ואם האנשים הגיע גם הלכלוך, ושוב עמדתי בפני אפשרות או להתבאס או לקחת אחריות ולהבין שצריך להשאיר אחרי נקי יותר, וקיבלתי החלטה פעם בשבוע להוציא טיול ניקיון. לא האמנתי כמה הציבור ישתף עם זה פעולה. היוזמה הזאת שחשבתי שהיא משהו שלי בלב, עידדה בציבור, וכל יום שלישי מגיעים אנשים מדהימים לנקות. זה חוויה מדהימה.
איזה לכלוך אתם מוצאים שם בעיקר?
בעיקר פלסטיק למיניהו, כוסות חד פעמיות, שקיות זבל, בקבוקי שתייה, זה העיקר. הכנרת פולטת אל החופים עם הגלים שנותרים מהרוח הרבה מהזבל, לא בהכרח כזה שהמטיילים שטיילו באזור הקרוב.
כן, האמת, ותגיד, העניין הזה של לכלוך ושל פלסטיק, הרי מדברים על זה בכל זאת לא מעט, אתה רואה אולי איזו ירידה בכמויות, או שזה לא, כלומר, יש את השיח הציבורי ויש את הנופשים שמשתמשים בפלסטיק ומשאירים אותו והוא נסחף?
יש תנועה לשני הכיוונים. יש עלייה מאוד משמעותית במודעות, ויש הרבה מהציבור שמשתמש בכלים רב פעמיים, וביחד עם זה אנחנו לשמחתנו מדינה מטיילת, והנגישות של הטיול הולכת ועולה, אז יש יותר ציבור שמטייל. אז אני רואה תנועה גם של עלייה במודעות, כן. וגם של יותר משתמשים.
מטייל וסועד. אז אתה אומר, אתה פעם בשבוע, חוץ מהטיולי קייקים שאתה מוציא כפרנסה, אחת לשבוע, ימי שלישי ב-9 בבוקר, אתה מוציא טיולי ניקיון, בהתנדבות, לכמה אנשים יש מקום להצטרף לטיול כזה?
אני יוצא בדרך כלל עם משהו כמו 15 אנשים, טיול ביום שלישי האחרון יצאנו 17 אנשים. אני רוצה שהטיול יהיה ברמה כזאת שאני יכול לדאוג שהוא באמת מתאים לסביבה הרגישה והיפה הזאת ולא הופך להיות איזה משהו המוני.
כמה זמן זה, סיור הניקיון הזה?
3 שעות. 3 שעות של טיול, שאתה מגיע לחוף מסוים, אנשים יורדים מהקייקים, מתפרסים, והאמת שזה מדהים לראות את השינוי, כאילו אנשים מגיעים, אני זוכר את הטיול הראשון שלי, שחשבתי שאני בא לעשות משהו מאמת, ויצאתי מלא מלא אנרגיה של איזה כיף אפשר לעשות שינוי. האמת שזה גם הזמן להגיד למישהו מהמאזינים, יש לו איזשהו מיזם חיובי לעשות, והוא מתלבט ככה איך לעשות.
אנשים יבואו, הם רק צריכים מישהו שיקרא להם ויוציא אותם החוצה והם יבואו.
בדיוק, זה פשוט היה חוויה מדהימה לראות שפרסמתי, בתוך 24 שעות היה ענות מטורפת לבוא.
מגניב, טוב, אנחנו חייבים לסיים, אילן שטרן, אז מי שרוצה חפשו ברשתות החברתיות, אילן שטרן, טיולי קייקים לניקיון בכינרת. תודה רבה, והלוואי שתבואו יום אחד ולא יהיה שם כלום לנקות, ותודה לכם, האורחות שחרית פילזר ואילי קרן, למפיק עמיתי ליפשיץ, על הביצוע הטכני מיכל כהן, עורכת הדיגיטל יולי אמיר, מיד אחרינו משה שלונסקי ונדב העצני מחשבות בעם. אני נורית קנטי, שתהיה לכם שבת נהדרת וחמימה, להתראות.